בטיול בקוסטה ריקה, אתה כמעט נופל לתוך לוע של הרגש. קרה?
קרה, קרה, באמת.
איך מגיעים לסיטואטיקה?
סיפור מטורף, פארק גדול שנקרא רינקון דה לוויחה, עם הרגש, הפעיל רינקון דה לוויחה, עלייה של בערך 6 שעות. עליתי לשם ביום הראשון חצי מהדרך, ביחד עם אז חברה שלי מיכל, היום אשתי והם ילדיי, ובאמצע הדרך התחיל לרדת קצת גשם והתענן, וירדנו למטה, והרגשתי החמצה מאוד גדולה, והרגשתי שאני רוצה לראות את ההרגש הזה. אז אמרתי לה, אני רוצה שנעלה מחר עוד פעם. אז היא אמרה לי, ליזי, ספיק, תעלה לבד. חשבתי רגע, אמרתי, אוקיי, אני עולה לבד להרגש הזה. ולמחרת בבוקר קמתי, רצתי, מהר מאוד, הגעתי אחרי טיפוס של 5 שעות פחות או יותר, לפסגת הרגש, מדהים, מהמם, נוף מרהיב, פסגות של, של קוסטה ריקה, סליחה, מסביב, ובאמצע קרייטר, לוע של הרגש, עמוק מאוד, שבתחתית שלו יש אגם גופרית רותחת, כי ההרגש הוא פעיל. ואמרתי, אני טיילתי עם חצובה, כדי שנוכל לצלם את עצמנו, כי לא היה דבר כזה שנקרא סלפי, זה היה 1997. ואמרתי, אני רוצה תמונה שלי עם הלוע, עם האגם הגופרית הזו. ובחרתי נקודה, וכיוונתי את המצלמה, ושמתי עליה טיימר של 10 שניות, ועשיתי מין 2 דילוגים כאלה. ולא הבנתי, לא חשבתי על זה שהשפה של ההרגש היא מאוד מאוד חלקה בגלל העדים של הגופרית. ופתאום החלקתי על התחת שלי והתחלתי להידרדר במהירות לכיוון הלוע של ההרגש. וזה מצוק של בערך 100 מטרים לתוך אגם של גופרית רותחת. ובאיזשהו דרך נס, אני לא יודע איך, אני פשוט נעצרתי בערך 1.5 מטר לפני הלוע. והבנתי 2 דברים, הבנתי שאני עומד לסיים את החיים שלי עוד רגע, והבנתי שיש טיימר שמופעל שם של המצלמה. אז כאילו אמרתי עצמי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל...
תסתכל על המצלמה?
כן, אני...
אשכרה אמרת, אני מסתכל על המצלמה?
כן, אם אני הולך למות, לפחות שתהיה תמונה מהרגע האחרון. והסתכלתי למצלמה, וזו מצלמה של פעם עם צמצם, וראיתי את הקליק, קליק, הבנתי שיש תמונה, ואז התפניתי להתחיל לזחול לאט 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 לאט, זה נורא נורא חלק, לאט 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 אחורה, ואחרי איזה 10-20 שניות כשהצלחתי לחזור למקום מבטחים, וקמתי, קודם כל הדופק שלי היה בובום, 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 הבנתי שקיבלתי את חיי במתנה, ישבתי על שפת, על היותר רחוק כאילו, והייתי בהלם, הבנתי שקיבלתי את חיי במתנה, הסתכלתי מסביב, לא היה שם אף אחד, והתחלתי לחשוב מה היה אמור לקרות עכשיו. אני אמור ליפול לתוך הלוע של הרגש, וכמובן למות ביסורים, אבל מה יקרה? כאילו, יש כאן חצובה, יש כאן תיק שלי, יש כאן זה, עוד מעט אולי יבואו אנשים, ימצאו את זה, יביאו משטרה, יגידו למיכל, ייקחו את המצלמה, יגיעו, יפתחו את הפילמים, ויראו את התמונה. ויש תמונה, והיא תמונה מאוד מאוד יפה, והיא מופיעה בספר שכתבתי. אה,
היא פה בספר?
כן, היא פה בספר, התמונה האמיתית. אז זה אמיתי לגמרי.
לא, שם מדהים בכל זה, שבתוך כל הנפילה אתה זוכר להסתכל למצלמה.
כן, אתה תראה בתמונה, זה מין ככה.
גדול. טוב, אופיר, אז מיד נמשיך, מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. ברוך הבא, אופיר אלפרין.
תודה, אירן שטרן, איזה זכות להיות כאן, אני מתרגש מאוד, ותודה לך שאנחנו נפגשים ומשוחחים.
כן, ברוך הבא, אופיר, מרצה, מאמן אישי, מטפל NLP, מנטור להצלחה וקוסם ומחבר הספר חוכמת הדג. אני גם קיבלתי בדיוק מתנה, איפה? פה. ואנחנו מכירים, בדיוק ככה דיברנו על זה לפני שהמצלמות נדלקו מאזור 2011, משהו כזה, נכון? הרבה שנים.
כן, אותך, אני הייתה לי הזכות לראות אותך על הבמה, מעביר את סדנת קוד המנצח, להתרגש, להתלהב, להתמסר, להתרחק, אם אתה זוכר אפילו רציתי לפרוש בשלב מסוים, ובגלגול מאוד מאוד מיוחד, פתאום לגלות את עצמי אחרי בערך 5 חודשים, עובדים כן, ביחד, ולימים אפילו באופן מסוים, קצת נכנס לנעליך במקום מסוים, מקבל את ההרצאות, מעביר חלק מהתכנים, וממשיך חלק מהדרך שאתה התחלת אותה.
אז שאלה שאני אוהב לפתוח איתה, זה מי זה אופיר?
שאלה מאוד טובה, אין לי תשובה מוכנה, אבל אני חושב שבגדול, בשנים האחרונות אני לומד הרבה מאוד על עצמי ומי שאני, גם דרך כמובן התהליכים שעברתי איתך ואחר כך במקומות אחרים. אני חושב שבתוכי אני אדם, הייתי גם ילד מאוד מאוד מוכשר, עם הרבה מאוד כישורים, הרבה מאוד יכולות. אני עם הילדים האלה שהיו טובים בהכל. הייתי עם הילדים האלה שהיו בוחרים אותם ראשונים לכדורגל ולכדורסל, והכל בא לי בעצם בקלות. לא נדרשתי להתאמץ רוב החיים הצעירים שלי, לא למדתי להתאמץ, לא ידעתי. ולימים נתקלתי במקומות שזה לא שירת אותי. וחוויתי הרבה מאוד תסכול. תראה, הנקודה הראשונה שבה חוויתי את זה בעוצמה, זה בעצם כיתה י' א'. עד אז אני התקדמתי בקלות, קראתי לזה כוח האינרציה של האינטליגנציה, אדם שהוא אינטליגנט ודברים באים לו בקלות, הוא מבין טוב, והיו לי ציונים טובים, והייתי טוב בספורט, הייתי טוב עם החברים, והייתי מדריך בתנועה, והכל, והיה לי חברה, והכל מסתדר. ופתאום בבת אחת, בכיתה י' א', היקום שמו לי איזשהו מין קיר כזה, ובבת אחת, בשלושה שבועות, אני פורש. ממתמטיקה 5 יחידות, פיזיקה 5 יחידות, אלקטרוניקה 5 יחידות, חשמל 5 יחידות, ואני לא מבין אז למה אני פורש, אבל אני פורש כי אני מבין שאני עוד מעט הולך לחטוף את הסתירה של החיים שלי, ואני פתאום להיכשל. אני מסתכל מסביבי בכיתה ואני רואה שלא זה שאני לא מבין שום דבר, מתקרבים מבחני התחלה ואני לא יכול לעבור אותם. בהתחלה אני חושב שאני אוכל להתגבר על זה, ואני אומר, טוב, אז אני אנסה ללמוד, אבל אני בחיים שלי לא עשיתי שיעורי בית, ואני לא יודע איך לומדים. ואז אני אומר, אני אקח חבר ואני אלמד איתו, והוא הסכים, הוא ישב איתי, אבל אני בחיים לא למדתי בזוג, אז אני לא יודע מה עושים איתו. ואחרי רגע אני אומר לו, אתה יודע מה, עזוב, אני כבר אעשה את זה לבד. ואז אני מתחיל ברציונליזציה שלי, של להגיד, טוב, אבל זה לא בעצם נורא חשוב, כי פיזיקה, עם כל הכבוד, מה זה אכפת לי איך החשמל זורם, ואיך המגנט פועל, מי צריך את זה, ומתמטיקה? ראית פעם ראש ממשלה חוקר פונקציות? ראית פעם מישהו מפורסם שיודע מה זה אסימפטוטה? מה זה מעניין בכלל? וכל הדברים האלה. ואני פורש, ואני כאילו אומר, יש דברים יותר חשובים בחיים. בנות וכדורגל והתנועה. ולא הבנתי מה קרה לי אז. ולימים אני מגלה, דרך ספר מאוד מאוד מפורסם, שנקרא מיינדסט של קרול דואק, מי שמכיר, בעברית כוחה של... יש, לא זוכר את השם, סליחה, שכרגע שיש לעשות את התרגום של זה בעברית, אני מגלה שאני מהאנשים האלה, שזה 90% מהאוכלוסייה, שיש לי בעצם תפיסה של חשיבה מאוד מאוד מקובעת לגבי מי שאני ומה שאני, ובעצם החיים שלי הובילו אותי למקום שמאוד קשה לי לשאת כישלון וחוסר הצלחה, כי אני חייב לשמר על תדמית המצליח והמוצלח. וזה לוקח אותי לשיעור מאוד גדול בחיים שלי. מאז עברתי הרבה מאוד שינויים. היום אני במקום אחר לגמרי בחיים שלי. אני מוכן לקבל את הצורך להתאמץ ולהשקיע, ולעיתים אפילו גם להיכשל. עברתי הרבה שינויים, אנחנו עוסקים בשינויים. ואני היום, אני בהגדרה שלי, הגדרה שניסחתי לפני לא מעט שנים, היום אני תלמיד. אני גם תלמיד וגם מורה. זה עצמי מה שמיוחד. אני כל החיים שלי הייתי מורה, אבל אני בוחר להיות תלמיד. אני תלמיד של החיים. היום אני מכל דבר לומד. מהצלחות שלי אני לומד. מכישלונות שלי אני לומד. מכל דבר אני בוחר ללמוד. אז היום אני גם מורה וגם תלמיד.
בעצם דיברת קודם על הרציונליזציה שלך, ו... אתה גם היית בעברך מורה לפסיכומטרי הרבה מאוד שנים, זאת אומרת שכל ואינטלקט יש לך ברוך השם לא מעט, אנחנו גם מכירים, עבדנו כמה שנים ביחד, אז אני מכיר גם את ה, אתה יודע, את חמי הכיוונים האלה, ובאמת הראש הוא מאוד מאוד דומיננטי וחזק, ואני טועה ככה, זה סקרן אותי במיוחד גם כי גם אני הייתי במקומות האלה ובאתי מאוד במקום של ראש, אתה מכיר אותי גם משם, ו האם היום עדיין היית מגדיר עצמך כאדם מאוד רציונלי ומאוד שכלתני לעומת העולמות של הרגש?
קודם כל, שאלה מעולה שפוגשת אותי במקום מאוד מיוחד, כי זו התפיסה שלי דרך אגב, שאני מהלוגיקה ואני מהרציונל ואני מהמתמטיקה ואני מהמספרים, ואני זוכר אפילו שיחות מלפני הרבה מאוד שנים, כשאנחנו מדברים האם יש דבר כזה אנרגיות ותחושות ואינטואיציה, ואני במקום אטום לחלוטין, בכלל לא מוכן לקבל את זה. אבל לימים אני מגלה בעצמי הרבה הרבה מאוד תכונות שקשורות לרגש. קודם כל, אני אדם שמאוד אוהב להתרגש. אני מאוד רגיש גם להיום. בעברי אני הייתי ממש לא, אבל מאוד רגיש לאנשים אחרים.
מתי זה השתנה?
כאילו, המילה היא יותר, וזה ממש מילה שגיליתי דרך אגב בתוך התהליכים. כשמישהו שאל אותי פעם, איך אני כזה מכיר את כולם, ויודע מה קורה עם כולם, ושואל, ומתעניין, וכאילו, וגיליתי את המילה של אכפתיות. כי אמרתי, כי נורא אכפת לי. אתה יודע בדיוק מה אני עשיתי ואיזה תפקיד אני הייתי אחרי שאתה עזבת את קוד המנצח, ואיזה אחריות גדולה על כל כך הרבה אנשים. ואני תמיד תמיד ראיתי באנשים האלה אנשים שהם כמו מין אוצר ואני צריך לדאוג להם, והיה לי נורא אכפת. באמת ראיתי את זה בכל מיני מקרים בחיים שלי שגיליתי אכפתיות נורא גדולה, משהו נורא מבפנים. וזה על איזה מקרים אתה למשל שואל, שמה שראיתי ש...
לא, אני אומר, כאילו מתי, כאילו אמרת שפתאום הרגש כאילו יותר נפתח, רצינו שאלה שאם היה איזשהו אירוע, או מה, מתי הרגשת שזה משתנה אצלך?
אני חושב שזה מגיע במקביל לשני דברים. קודם כל לזוגיות שלי, שהגיע, אני בגיל צעיר נורא רציתי חברה ורציתי אהבה ורציתי קבלה, וזה לקח הרבה זמן. החברה הראשונה שלי, שהיא אשתי כבר במשך 34 שנים, הגיעה רק בכיתה י"ב. ואני, זה היה בשבילי חוויה מאוד גדולה של להביע רגשות, של לאהוב, של להיות נאהב, וזה פעם ראשונה שכאילו משהו נפתח בתוכי, ונורא אהבתי לאהוב, ואהבתי שאוהבים אותי, ואהבתי את האהבה שלנו, והתעסקתי בנושא הזה, ולימים הדבר הזה הוא חזר עוד פעם כשהילדים שלי נולדו. ואז שהגדרתי לעצמי באמת את תפקיד חיי, את מטרת חיי, להיות האבא, היה לי מודל מאוד מאוד מיוחד, היה לי אבא שהשקיע את כל חייו בארבעת הילדים שלו, שבשעה 16:00 הכל נפל לו מהידיים, עד השעה 20:30 בערב, עד ההשכבה, כי אני גדלתי בקיבוץ, אז אותי השקיעו בבית הילדים, והוא התמסר לילדים שלו. ולימים גם קיבלתי את ההבנה, והיינו מדברים על זה, שהיה לי האבא הכי טוב בעולם. ואני חושב שלילד לגדול בהבנה שיש לו את האבא הכי טוב בעולם, שתמיד יעמוד לידו, תמיד, אבא שלי לא ידע מה זה להגיד לא לילדים שלו. זה היה פשוט משהו שהוא בלתי נתפס, המסירות שלו לילדים. וכשנולדה הבת הבכורה שלי לפני 18 שנים וחצי, היה לי מודל, אני ידעתי מה אני רוצה, אני רוצה להיות אבא כמו אבא שלי. וזה, הממד הרגשי הזה, הוא נכנס שם נורא נורא חזק, ולימים הוא יצא בעוצמה נורא נורא גדולה כלפי חוץ. ואני אגיד לך משהו שאתה אולי תצחק כאילו, אתה יודע, אני כזה ריאלי ולוגי ומתמטיקה, ולצערי אף פעם לא נמשכתי לנושא האומנות, ולא ציירתי ולא ניגנתי ולא זה, ואתה מכיר את כל הסרטונים האלה של הרקדנית, וכל מיני סרטונים כאלה שיש, שאומרים לך איזה חלק של המוח שלך פעיל יותר, ואצלי, באופן מובהק, רק המוח הימני כאילו, הוא פעיל יותר, ואני כל כך לוגי, ואמרתי, לא יכול להיות, אני המוח הימני שמקושר לרגשות ואומנות וחופש ויצירה, ובשנים האחרונות דרך אגב, יש בי הרבה מאוד.
אבל זה לא קשור, זה לא קשור בדיוק לעניין הזה שאתה אמרת את זה קודם במשפט של, יש לנו איזה שהם תבניות מחשבתיות על מי אנחנו. זאת אומרת, אני יכול לתת דוגמה בעולמות אחרים, כאילו, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, גם אני מאוד מאוד, צריך מאוד בא מעולם השכל, אבל אני שנים, כאילו, אמרתי לעצמי שאני לא יודע לבשל. כאילו, הייתי נכנס למטבח, לא הייתי מתקרב למטבח, לא הייתי, אתה יודע, לא הייתי אפילו מנסה, אוקיי? זאת אומרת, דברים מאוד בסיסיים שידעתי להכין, שקשוקה, בולונז, וזה הוגה וזה, בכל יותר, וזה הסתכם הניסיון הקולינרי שלי. אבל אחרי שהתגרשתי, וכאילו, אוקיי, צריך לבשל, גיליתי אחד שאני מאוד מאוד נהנה מזה, שתיים כאילו שזה גם יוצא לי טוב, כאילו שיש לי איזשהו סוג של יד, שוב אני לא המאסטר של זה, אבל אני, זה עובד לי, וכאילו יש לי פתאום, התחלתי, כאילו התחיל גם כל הדבר הזה, התחיל מאוד להיות, אוקיי אני מוריד מתכון, ואני מאוד נצמד למתכון, ואני יודע, אז אמרו כפית וחצי של מלח, אז אני כפית וחצי של מלח, אני לא גרגר יותר, והיום זה הרבה יותר אינטואיטיבי, והרבה יותר לחוש את זה, וזה כאילו, אוקיי, אבל אני אמרתי שאני לא יודע כאילו לבשל, אז פתאום יש תנועה כזאת.
אז קודם כל אני אספר לך תכף סיפור מקסים, שגם קשור אליך בצורה מסוימת, אתה יודע שכשאתה גם כן מהנדס, יש לי תואר במדעי המחשב, שבשיעור אלגוריתמים, אז צריך להסביר לתלמיד מה זה אלגוריתם, אז אומרים, מתכון של עוגה, כי מתכון זה אלגוריתם, אז אתה הצלחת לשבור את האלגוריתם, ולגבי העניין הזה באמת, אז תדע לך שיש לי סיפור שהוא מאוד מיוחד, למה הוא קשור אליך, כי אחת ההרצאות שירשתי ממך, היא הרצאה של דימוי עצמי מנצח, אם אתה זוכר, ואני הייתי אחראי להעביר את התכנים האלה, לימים זה פוגש אותי עוד מעט, במה שנדבר על ההפתעה שהחיים שלחו לי בשנה האחרונה, אבל נכנסתי לנושא הזה מאוד חזק, ומסתבר שזה היה אצלי מקום מאוד מאוד מודחק, ולמרות שלכאורה כלפי חוץ הייתי מנצח, מוצלח, מצליח, טוב, בפנים, בסיפור שלי, זה לא בדיוק היה כאן, ככה, וסיפור מדהים שהייתי מספר גם על הבמה כחלק מהמקום, בדיוק מה שאתה אמרת על הבישול, אבל במקום הזה של, אם אתה זוכר בספר של דון מיגל רואיז, ארבע הסכמות, על הכישוף, שמישהו אומר לנו משהו, אתה לא טוב, אתה לא טכני, ואנחנו לא יודעים בך, אנחנו מאמצים את זה לכל החיים. אז כשהייתי עם מיכל, הייתי בתחילת הקשר, היינו שלושה שבועות ביחד, אני הייתי ביוד ב' והיא הייתה בכיתה יוד, שלושה שבועות זה הכל, והלכנו בערב שבת לדיסקוטק של הפנימיה, זה נקרא, כי היינו באותו, נקרא מוסד חינוכי של הקיבוצים, ואני רקדתי עם החברים שלי, והיא רקדה עם החברות שלה, ויצאנו ככה החוץ, איזה מין מקלטים כאלה, יצאנו החוץ על הדשא, ואז היא ככה אמרה לי, אתה רוקד נורא מצחיק, אתה יודע? אין לך בכלל חוש קצב.
וזה נצרב.
ואני חייכתי ככה, ואחר כך נפרדנו, ירדנו למטה, ותחשוב כמו בסרט איתי, אני הולך אחורה, אני הולך אל הקיר, אני מחזיק אותו, ואני לא עוזב אותו 30 שנה. ומאז 30 שנה,
לא
רקדתי, לא הייתי במסיבות, וגם לא הייתה לי עם זה שום בעיה, אני פשוט ידעתי שאין לי חוש קצב, אז אני לא רוצה לרקוד מצחיק, אז לא עשיתי את זה. ולימים אני מגיע לקודם הנצח, ואתה מכיר את האנשים, ואני רואה מלא אנשים שפתאום מתחילים לנגן, ועושים דברים, ואוהד רפאלי שאתה מכיר מצוין, שהוא חבר שלי, ואני אומר, אני גם רוצה לנגן. משהו תוך הראש שלי אומר, אתה לא יכול לנגן, כי אתה אין לך חוש קצב, אתה נגינה זה מחוץ לתחום. ויום אחד הבת שלי מגיעה לגיל 8 והיא מוכשרת בטירוף, היא רוצה פסנתר ליום הולדת. עכשיו, פסנתר זה דבר די גדול, או קונים פסנתרים ליומולדת, ואני אומר, את יודעת מה? נקנה אורגנית, חשמלית, טובה של ימה, אבל היא תהיה של כל המשפחה. היא אומרת לי, בסדר. ואז אני אומר, זה ההזדמנות שלי. ואני הולך ללמוד לנגן פסנתר. ואני מנגן עם מורה מקסימה, שעם ותק של 40 שנה, ואני מסיים שנה ראשונה, ובשנה השנייה היא שואלת אותי, נו, איך הייתה השנה הראשונה? ואני אומר לה, תשמעי, זה היה נורא כיף, אני מנגן כאן ביטלס ומוצרט וכוורת, וזה מקסים, וחוץ מזה, אני אומר לה, את גם יודעת שאני גם אין לי חוש קצב, אז כאילו, אז בכלל זה כיף. ואז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, מי אמר לך שאין לך חוש קצב, היא כרוסייה כזו או זה? אמרתי לה, זבי, אני יודע, זה כבר אני אין לי חוש קצב. אז היא אומרת לי, אני מלמדת פסנתר כבר 40 שנה, ואני רוצה לומר לך שיש לך חוש קצב מצוין. ובבת אחת, היא מסירה מעלי את הכישוף הזה, וקורה אז דבר מאוד מאוד מיוחד, אני משתחרר, אני מעיז לרקוד על הבמות, להרקיד אנשים, לנוע, אני פתאום שומע את הקצב של הריקודים, אני פתאום נפתח במשהו, והסתובבתי עם זה כמה? למעלה מ-30 שנה. כי פעם מישהו אמר לי, והדבר, מה הדבר הכי מדהים הוא? לא יודע, מישהו אמר לך, אתה לא יודע לבשל, או שזה מה שאמרת על עצמך, אבל מיכל, היא בכלל לא זוכרת שהיא אמרה לי את זה. זה סתם, זה מישהו נאמר, ואני סחבתי את זה.
יכול להיות שזה אפילו נאמר כאיזה סוג של טיזינג בכלל.
כן, או משהו כזה, אני לא יודע. זה סיפור גדול על דימוי עצמי, על הערכה עצמית, על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ודרך אגב, על שינוי, על שינוי אמיתי. ואם זה לא היה קורה, עד היום הייתי, אני הייתי עם זה בסדר גמור, שאין לי חוש קצב.
כן. מדהים, כן, אבל זה ככה, אנחנו, באמת אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים ומאמינים להם, או שאנחנו שומעים מסביב כל מיני סיפורים ואנחנו מאמינים להם, וזה יכול ללכת איתנו שנים.
ממש. שנים.
אנחנו מקליטים היום, והתאריך הוא 20 בפברואר 24. ויצא ככה, לא תוכנן, אבל יצא ככה. קח אותי שנה אחורה ביום הזה.
וואו, הנה יש לי עכשיו צמרמורת, לא יודע, המצלמה קולטת את הדבר הזה. היום לפני שנה בדיוק, אני באמת, חי את חיי, הדברים ממש מתחילים להסתדר לי בחיים. אני כבר שנתיים עצמאי, אני בונה את הקריירה שלי, אני מפתח דברים, אני בניתי תוכנית אימון, התחלתי עם ידידה מאוד טובה תהליך של הרצאות בארגונים. אני נמצא באמת בתחילת שבוע שביום שישי אני אמור לרוץ חצי מרתון בתל אביב, הספר שלי יצא, הייתה השקה נורא גדולה, היה אירוע נורא כיף, אני אופיר אלפרין, כתבתי ספר, אני מקבל פידבקים, היה הדסטארט נורא מוצלח, והכל בסדר, באמת הכל בסדר, אבל ידידה מאוד מאוד טובה שלי, חופרת לנו כבר לא מעט זמן שבגיל 50, כדאי לעשות בדיקת קולונוסקופיה, כדי לאתר סרטן במעי הגס. כי מי שיודע, אז סרטן במעי הגס, אם מגלים אותו בזמן, פיק מורידים את זה. אם לא מגלים בזמן, פשוט אפשר למות או להיכנס לסדרת ניתוחים איומה. ולכן אני אומר לעצמי, כשהיא מדברת איתי, אני אומר, אני בגיל 50 יעשה את זה. ואני מוצא את עצמי בסוף פברואר, חודש בדיוק לפני יום הולדת 51, זאת אומרת סוף שנת ה-50 שלי, עוד לא עשיתי את הבדיקה הזו, ואני הולך לרופאת משפחה ואומר לה, אני רוצה לעשות את הבדיקה. והיא אומרת לי, מצוין, חשוב מאוד. רק תשכב רגע כאן על המיטה, אני אעשה לך בדיקה כללית, ואני אראה מה המצב, ואני אשלח אותך לבדיקות. והיא לוחצת, לוחצת, והיא לוחצת לי כאן על איזושהי נקודה בבטן מאוד חזק, ואני אומר לה, את יודעת שאת לוחצת כאן, משהו, יש לי מין כאב כזה נורא קטן. שגם לפני שנה דרך אגב הרגשתי אותו. אז היא אומרת, לוחצת, לוחצת, אומרת, אני לא יודעת מה זה, זה נראה לי, או איזה נפיחות, או איזה גוש, אני מציעה שתעשה אולטרסאונד. שלחת אותי לאולטרסאונד, ואני הולך אחרי שבוע, אחרי כמים לאולטרסאונד, ממש כמו אולטרסאונד בטן, כמו אישה בהיריון, רק לא אומרים לך מה מין הילוד, ולבודקת אסור להגיד מה היא רואה. אני ככה שואל אותה, נו זה בן, זה בת ככה כדי זה, ובדיוק לפני שנה, באותו 20 לפברואר, אני יושב אצל הרופאה, ועם הממצאים של האולטרסאונד, ואנחנו רואים שיש תחול מוגדל, במקום שהוא יהיה קטן, הוא מאוד מאוד גדול כאן, ויש תמונה לא ברורה למשהו שקורה בתוך הבטן שלי. היא אומרת, תקשיב, כדאי לבדוק את זה. אני מציעה לי שתעשה CT, אם אני אשלח אותך בתור רגיל, זה ייקח חודשיים, אז אני אשלח אותך למיון, ואני אכתוב שזה חמור, תעשה את הבדיקה ונתקדם. ואני אומר לה, את זוכרת שביום שישי אני רץ חצי מרתון בתל אביב, כן? אז היא אומרת לי ככה, תראה, אני לא כל כך בטוחה שטוב לרוץ חצי מרתון עם תחול מוגדל, אבל תעשה את הבדיקה ונראה. ובדיוק לפני שנה, היום, אני ניגש למיון, ואני, אין לי שום, אני לא חושב לשום דבר, הכל בסדר, אני מרגיש טוב. תקשיב, אני בכושר טוב, אני חזרתי לרוץ, התגברתי על פציעה בברך, יום שישי אני רץ, אני שם את התמונה של הספר שלי, רצתי כבר במחצי מרתון טבריה, 3 שבועות קודם, ואתה יודע, איך מיון בבית חולים, הכל מתנהל בעצלתיים. נכנס לרופא, בבדיקה, ושולח לסיטי, ועושה עוד המון זמן בתור, ואז אני חוזר אל הרופא, הוא פותח על המחשב את הבדיקת CT, ומרגע זה הכל משתנה. הוא רואה שם משהו מאוד לא ברור, וגם אומר לי, יש כאן משהו לא ברור. בדיקות הדם שלי מעולות, אבל משהו בתוך הגוף שלי הוא לא ברור, ויש לחץ מאוד גדול על כלי דם מאוד גדולים, במסעה ובלבלב, וחייבים להשפז אותי מיד. להשפז אותי, אוקיי? ואני מתקשר לחברה שלי שהיא רופאה במיון, והיא עושה כמה בירורים, אומרת, תשמע, יש כאן איזושהי בעיה מאוד גדולה, אני משחררת אותך, סע הביתה ותהיה בכוננות. למחרת היא מתקשרת עליי, מתחילה סדרה של המון המון בדיקות, ועולה לראשונה הראשונה המילה הזו של, יש כאן בלוטות לימפה מוגדלות, יש לך בתוך הגוף שלך, בעצם תדמיין, 100 כדורי פינג פונג, מין בלוטות כאלה גדולות בבטן ובמפסעה, לוחצות על כלי הדם, ועולה לראשונה המילה, יכול להיות שיש כאן סרטן, וואו, כן. וואו, האמת היא, אני לא יודעת, אני חשבתי שזה לא, בסדר? כי זה לא,
לא חשבת על זה?
בכלל לא, גם כשהיא אמרה את זה, לא היה נראה לי הגיוני, כי מאיפה זה יגיע לי? ואני אקח אותך, אז אני עובר סדרה של בדיקות, וזה ביופסיה, דוחפים לי כאן, פשוט מה שמגלים לי זה שכאן, במקום שכאב לי, יש כאן בעצם אשכול כזה גדול של בלוטות, בגודל של פומלה, אוקיי? בעצם אני סוחב על עצמי 100 בלוטות כאלה, מגודל של ענה ועד גודל של כדור פינג פונג, ועם זה אני רץ, ומרתונים והכל, זה משהו שגדל כנראה מאוד מאוד לאט, ואני לוקח אותך עוד יום אחד קדימה, ללילה בין חמישי לשישי, אני אחרי מלא בדיקות ומלא סטרואידים, ושוכב שם בבית חולים מאושפז, ויום לפני הודיעו לי שכנראה מצאו בדם את הנוגדנים של הסרטן הספציפי שנקרא לימפומה, סרטן בלוטות הלימפה, ואני לוקח אותך לאירוע מאוד מאוד מעניין, שאיתו אני גם אפתח את ההרצאה שלי, וזה בלילה בין החמישי לשישי, אני ישן, ופתאום הטלפון מצלצל, ועל על הצג של הטלפון יש מין, זה השעה 4:30 בבוקר, וכתוב, בוקר טוב, חצי מרתון תל אביב, יש לי יום מצוין. ואתה יודע, אני ככה, אני אפוף לגמרי, ואני נזכר, כן, היום יום שישי, היום החצי מרתון, ופתאום אני מסתכל מסביבי, ואני רואה שליד שמאל שלי מחוברת אינפוזיה ששוטפת נוזלים.
אתה בבית חולים בכלל?
בבית חולים בכלל. אני ששוטפת את הסטרואידים שנתנו לי. אני מסתכל מהחלון ואני רואה את הגגות של חיפה. אני רואה שאני בכלל בבית חולים. אני מתחיל ככה לצאת מהתשטוש הזה. ואני רואה, נזכר שאני בקומה חמישית, מחלקה פנימית, בית חולים קרמל. ושאתמול הודיעו לי שיש לי סרטן. ואני מבין שאני לא הולך לרוץ שום חצי מרתון היום, ואני יוצא למרוץ אחר, למסע, המרוץ על החיים שלי, ואני ככה, אני יוצא את העיניים, אני נשכב ככה אחורה על המיטה, כאן זולגות לי ככה דמעות חמות ככה על הלחיים, אני יוצא את העיניים ואני שוקע ליום של עוד ברורים והמון חוסר ודאות, וזה בדיוק שנה מהיום, לפני שנה.
מדהים. יד, אמרת קודם על המילה הזאת, סרטן. אני יודע שלי לקח חודשים ארוכים להיות מוכן להוציא אותה מהפה. חודשים ארוכים אחרי שהחלמתי כבר. גם, אתה יודע, כשהייתי מדבר עם אנשים, אמרתי, יש לי גידול, יש לי את המחלה, כאילו, את המילה, המילה סרטן היא, עבורי הייתה כל כך טעונה, שלא הייתי מסוגל להגיד אותה. סתם צוהק, כי אני יודע שיצא לי לדבר עם לא מעט אנשים, איך הייתה עבורך, יש משהו במילה הזאת מאוד מאוד מפחיד, לא?
ממש, ומהרגע הראשון, וזה יפה שאתה אומר את זה, אני כאילו קיבלתי החלטה, אני לא רק אומר את זה, אני כאילו אומר את זה, אני מדבר את זה, אפילו הרופאה הידידה שלי מבית חולים קרמל, אפילו היא לא אומרת את המילה הזו, היא אומרת, יש לך גידול, יש לך אירוע, יש לך... ואני מההתחלה, אמרתי את המילה הזו, אפילו יותר מזה, אני הדפסתי, חיפשתי סרטן כזה יפה, סרטן נחלים, אין מה לעשות, סרטן יפה כזה, כתום, עשיתי לו איזשהו עיבוד במחשב, במקרה דרך אגב, יצא מין סרטן כזה נורא מיוחד, כחול ואדום, לקחתי סי ממנו איזושהי מין דמות כזו, הדפסתי אותה על מדבקות, וכשהייתי מצלם את הקטעים שסיפרתי ושיתפתי, הייתי מדביק על עצמי את המדבקה הזו של הסרטן, המדבקות האלה היו מול הפנים שלי כל הזמן, הן היו על כל תמונה ששלחתי, שמתי את התמונה הזו, ובשבילי זה היה תזכורת נורא נורא חשובה, שאני כאילו האמת בפנים, ולימים גם, לא הרבה ימים דרך אגב, הרבה אנשים אמרו לי, אופיר, זה יופי שאתה מספר, וזה מדהים, וזה כיף להקשיב לך, אבל למה אתה צריך את המדבקה של הסרטן? ואמרתי, בגלל שאני, תראה, היו לי גם רגעים פיזיים לא פשוטים, אבל... לימפומה, שוב, כל אחד עם מה שהוא קיבל, אתה, מי כמוך יודע, סרטן זה שם כולל לבערך 200 סוגים של מחלות, שיש להם מאפיין דומה של התפתחות תאים שלא כל כך עוצרים, הגוף לא יודע לעצור את התהליך הזה, ואולי קצת בדומה למה שאתה מספר בסיפור שלך, לי היה יום אחד שחששתי אולי אולי, אולי זה הסוף, ואז הרופאה שלי אמרה, הסרטן שיש לך הוא בצד הרגוע של הסצנה, הוא לא אגרסיבי, גם בתהליך שלו הוא מאוד איטי, הוא צמח אצלך בגוף בין שנה לשנתיים, זה תהליך מסוים, אבל אתה לא הולך למות מזה. למרות שדרך אגב, וזה מדהים, עד לפני 10 שנים, וזה לא הרבה זמן, אנשים מתו מלימפומה, כולל אנשים בעלי אמצעים מאוד 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 גדולים. אבל אם לחזור למילה הזו ולתמונה הזו, אני רוב הזמן, אני הייתי נראיתי ממש בסדר, לא הייתה לי נשירת שיער, לא היו לי הקאות, לא היו לי...
למרות שעברת כימו.
כן, כן, אבל עברתי שוב, כימו לא אגרסיבי, שרוב האנשים לא חווים בו, היו לי מעט תופעות לוואי, בעיקר בהתחלה עם החומר הביולוגי, ואחר כך עייפות וחולשה ואובדן טעם, כל מיני דברים מגילים, אבל לא דברים נוראים, ולא עברתי תהליכים ניתוחיים, אז כאילו תמיד שאני תדבר עם אנשים, היו אומרים, בכלל לא רואים שאתה חולה בסרטן. וכאילו המדבקה הזו, היא הייתה גם בשבילי, וגם כאילו, רבותיי, אני יש לי בתוך הגוף כרגע, משהו מאוד מאוד רציני, זה לא שפעת, זה לא אנגינה, זה לא דלקת בגרון, יש לי סרטן, וזה, ואני מאוד התחברתי לסרטן הזה. והוא קשור גם לכמה החלטות מאוד משמעותיות שקיבלתי, קראתי להם הנחות היסוד, הנחות הבסיס, שבדיעבד אני חושב שמאוד מאוד עזרו לי במסע הזה.
ותכף אולי ניגע בהם כי זה יכול להיות מעניין, אבל זה סתם זה מעניין כי זה, אתה יודע, אתה מדבר ואני לא יכול שלא להשוות אל עצמי, אתה יודע, ואני הייתי מקום אחר לגמרי מול הדבר, זאת אומרת, אני גם מאוד דומה למה שתיארת, הייתי אצל רופא, לא היה ברור, אמר לי, תעשה סיטי, כאילו, זה, לך למיון כדי שזה לא יהיה עוד חודשיים, וזה אותו דבר, מה שאתה אומר. ואני מגיע למיון, ויש מיטה, אתה יודע, המיון זה עם הווילונות האלה, התאים הקטנים האלה עם הווילונות, ויש מיטה ויש קורסה, ואני לא מוכן לעלות על המיטה, כי אני לא חולה. לא מוכן לעלות על המיטה, ואז מגיע הרופא, ואין לי ברירה, כאילו, בשביל הבדיקה, אני נשכב על המיטה, בודקת אותי, איך שהיא הולכת, אני יורד, ואני נשאר עליו, ואני כאילו, וגם לא ראו, זאת אומרת, אני המשכתי לתפקד יחסית רגיל, אני עברתי רק הקרנות וזה, ורוב הזמן הרגשתי בסדר, אבל כאילו לא, כאילו מבחינתי השגרה ולהגיד אני בריא, וכאילו זה היה קו אחר לגמרי שלקחתי, וגם באחד הדברים שאני זוכר, זאת אומרת, שאתה די מהר גם כתבת על איזשהו פוסט, אני זוכר שפגשתי, אתה חושב שכתבתי לך אפילו אחריו.
כתבת לי ממש.
כתבתי לך, אני עכשיו נזכר בזה. זאת אומרת, יצאת עם הדבר הזה מיד מאוד צמוד לגילוי, יצאת עם זה החוצה, וזה מעניין כי, שוב, ההחלטה שלי הייתה הפוכה לגמרי. אני, מעט מאוד אנשים ידעו, אפילו ברמה שההורים שלי לא ידעו מזה, מתוך מקום שאמרתי, אני לא רוצה שיהיה מישהו בעולם שנושא אנרגיה של דאגה או פחד מול, כלפיי מול הדבר הזה. זאת אומרת, ידעתי שאם אמא שלי תדע, אז אני אקבל כל בוקר טלפון מודאג ופוחד, ואני לא רוצה, אמרתי, אני לא רוצה את זה בסביבה שלי, אז מעניין אותי כאילו על, על ההחלטה שלך, שאתה הפוכה לגמרי עם הדבר הזה.
ממש. תדעי לך שהיא, לא יודע, אני מתחבר למה שאמרת, ההחלטה שלי קצת נוגדת את האינטואיציה, בהתחלה כשזה עלה המחשבה, ותכף אני אגיד לך למה ילתה, כי היא גם כן מגיעה, אתה פחדת שיהיו אנשים ש... שידאגו ויחילו דאגה כלפיך ואליהם, ואני פחדתי ממשהו אחר, שתכף אני אגיד לך, אבל ממש ברגעים הראשונים, שקודם כל באמת ההתחלה היא מאוד קשה, והשוק, ההלם, בדיוק בנסיעה הנה, אני חושב הרבה על המושג הזה, רם ביום בהיר, אנחנו מכירים את זה, כאילו משהו שהוא זה, פתאום אני אומר לעצמי, נעתה כמהנדס, ואני כאיש הלוגיקה וכדומה, כאילו רם, כאילו, אין את העננים שיצרו את הרם, כאילו, אז כאילו, אז המטאפורה נורא יפה, תקשיב, זה הגיע אליי ערן, בשוק טוטלי, אתה מכיר אותי קצת, אבל מי שהכיר אותי באמת, כל מסלול החיים שלי הוא כאילו האדם שנועד לא לחלות בסרטן. אני כל כך אדם רגיל ופשוט ודואג לבריאות שלי, והתזונה שלי כל כך פשוטה, ואנשים לא מאמינים, אני אוכל כבר כמעט 30 שנה, אתה לא תאמין, בעיקר שקדים ותמרים, לא ישנתי בחיים סיגריה, לא טעמתי בירה, אתה יכול להאמין? אני לא יודע מה הטעם של בירה, לא שתיתי אלכוהול, קוקטייל בחיים שלי.
זו הבעיה אולי.
ממש, דרך אגב, אני אגיד לך מה חשבתי על זה, בסדר? לא, זה, אתה יודע שאני לא יודע איך נראה פאב או בר מבפנים, 30 שנה לא רקדתי, לא הייתי במסיבות, התעסקתי בעצמי, רצתי מרתונים, רכבתי על אופניים, דאגתי לבריאות שלי, אני לא היפוכונדר, אבל אני מתעסק בבריאות שלי, בודק כל שנה את הדם ואת הזה, וזה היה כזה שוק, ואחד הדברים שאמרתי, אם לי זה קרה, אוקיי, קודם כל אם לי זה קרה, זה יכול לקרות לכל אחד, אבל ממש שאתה צחקת קודם, כאילו, אמרתי, יו, איזה טמבל, אני יכולתי, אתה מכיר, יכולתי ליהנות מהחיים, בירה, סיגריה, כבד אבז במרפסת, קרס גדולה, מה הייתי צריך את כל השעות האלה של הריצות, כאילו, אמרתי, אתה מכיר את המושג, אכול ושתה, כי מחר נמות. יאללה, ככה הייתי צריך לחיות. מהר מאוד הבנתי שזה לא העניין, וגם אתה יודע מה אמרו לי דרך אגב הרופאים, שאמרתי להם את זה, אז בשביל מה שמרתי על עצמי? וגם אני כל כך צעיר, לימפומה סטטיסטית מגיעה בגילי 65 עד 70, לא חולים בזה בגילים צעירים, שנים האחרונות הרבה יותר כמובן, והיה לי מין תסכול כזה, בסה, איך זה יכול להיות אני עכשיו וכדומה, אבל גם ישר הייתה לי את הצד השני, שהרופאים אמרו לי גם, שמרת על הגוף שלך, הוא ישמור עליך. זה הרבה יותר קל לעבור תהליך כזה, עכשיו מאשר בגיל 70, עם בעיות סוכר ושומן וכדומה, אתה בכושר, אתה יכול לרוץ חצי מרתון, אז הגוף שלך יודע לך על זה ששמרת עליו, וזו התפיסה ככה שאימצתי, ואז הייתה המחשבה, אם אני אומר לה, הסבירו לי מה התהליך שאני הולך לעבור, אני הייתי באוט טוטלי, אבל הבנתי בגדול מה עומד לקרות, אמרתי, אולי אני אכתוב על זה, אולי אני אשתף, בריאליטי הזה, כאילו מה קורה לאדם, כי אני, מי כמוך זוכר, שאני איש הכתיבה והמילים, וכותב בקלות, וזה בא לי ככה, ואנשים מאוד אוהבים, וגם הייתה לי מין קבוצה גדולה, שכתבתי בה, כסמי החיים, מתגלים, שזה ככה, תחום שאני היום מתעסק בו, והמדבר שאמרתי, מה אני מטורף כאילו, לכתוב על זה? וגם בסביבה שלי, הקרובה, אנשים לא, אתה יודע מה? תכתוב למגירה, אמרו לי, okay. ואם או כשתחלים, אז תפרסם את זה. אמרתי פתאום, לא. אני הולך לשתף מכמה סיבות. אני לא יכולתי לדמיין שאי שם מתקיים השיח הבא. שמעת מה קרה לו, אופיר? איזה אופיר? אופיר הלפרין, מה קרה לו? לא תאמין, הוא חולה בסרטן. מה? אני לא מאמין, הוא הולך למות? ככה דמיינתי עשרות שיחות כאלה, שאנשים, יו, איזה מסכן, יו, הוא הולך למות, מה עם הילדים שלו? ראיתי את זה ככה, אמרתי, אני לא יכול להרשות לעצמי, שיהיו שיחות כאלה בעולם. אני לא יכול, אני לא מוכן. והחלטתי, אני יוצא למסע הזה, ואני משתף, ובאמת, שבוע אחרי, העליתי את הפוסט הזה, שקראתי לו פתאום באמצע החיים סרטן, עם התמונה הזו שלי, שאני מצלם עם סלפי כזה, בבית חולים, והדבקתי את הסרטן הזה כאן, על החזה שבלט ככה לכולם, כן. ואתה הגבת וריגשת אותי מאוד בתגובה שלך, שאתה מוכן לעזור, ולשוחח על הדברים, חלק מהסיבות שאני גם יושב כאן היום, זה דרך אגב התגובה שלך אז, שמאוד רגשה אותי, היה לי פשוט הרבה אנשים שדיברתי איתם, אבל... ואז החלטתי, אני לא רק משתף, אני לוקח אנשים למסע, ולימים הבנתי הבנה מאוד גדולה. קיבלתי על זה, תראה, פתחתי קבוצה, הצטרפו יותר מ-700 אנשים, כתבתי על בסיס כמעט יומיומי, ולפחות שבועי על התהליך, הקלטתי סרטונים, אני עדיין כותב שם, והתחלתי לקבל תגובות מטורפות מהמון אנשים, והבנתי שאני מדבר לשלושה סוגים של אנשים. אני מדבר לאנשים שכבר חוו את הסרטן. אולי הם היו חולים והבריאו, אולי הם ליוו בן משפחה שהבריא, עושה חס וחלילה נפטר, והם חווים דרך הכתיבה שלי, ממש סוג של תיקון. הם רואים איך זה נראה אצל מישהו את כל התהליך הזה. הבנתי שאני מדבר לאנשים שהם כמוני, שגילו לפני שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שהם חולים בסרטן והם נורא מתביישים וקשה להם. ואז הם אומרים עצמם, יאו, עם האופיר הזה, שראיתי אותו על הבמות, הבריא הזה, החזק הזה, שרץ מרתונים ושומר על עצמו, אם הוא חולה, אז כאילו, וואלה, אז אולי גם לי מותר, כאילו, לתת להם איזשהו מין הרגשה שוואלה, לא סוף העולם. ודיברתי לסוג שלישי של אנשים, שאולי גם שומעים אותנו כאן היום, שזה אנשים שלא יודעים, על מחר, או בעוד חודש, זה, כן. או בעוד שנה, הם יפגשו את זה. ולהם, כשזה יגיע, זה יהיה מאוד קשה. אבל יהיה להם גם בראש משהו שהם קראו פעם של האיש הזה שכתב על זה מאוד יפה, על הבדיקות האלה, על הלונה פארק קראתי לזה. בוא נעשה CT וביופסיות ומלא בדיקות וכל דבר תיארתי מה זה והראיתי והסברתי. ובעיקר אני דיברתי גם על העולם המנטלי והרגשי, כי שם היה הקושי הגדול שלי, על איך מספרים לילדים. כתבתי איך סיפרתי לילדים ועל מה עושים במשפחה והמון דברים. והתחלתי לקבל פידבק מדהים, והגיעו לגם הרבה אנשים לבקר אותי. וסבר לך רק סיפור אחד קטן, אדם שאני חושב שאולי אתה מכיר אותו, אבל השם לא משנה, שהוא בא אליי וישב אצלי ואומר לי, אופיר, אני רוצה לספר לך משהו, קצת יותר מבוגר, אני ואתה בני אותו גיל, קצת יותר מבוגר מאיתנו, הוא אומר, אני רוצה לספר לך משהו שלא סיפרתי אף פעם, בעקבות הכתיבה שלך שעלה לי פתאום. כשהייתי ילד בן 11, אבא שלי התחיל להיות מאוד מאוד חולה. אמרו שהוא לא מרגיש טוב, ושצריך להיות בשקט. פשוט שהוא קצת בבית חולים, והוא חולה וחולה וחולה, ותאמין, וזה בילדות שלנו, סרטן זה מילה שלא אמרו, זה גם היה גזר דין מוות, ואבא בבית חולים, ואבא חולה, ואבא לא מרגיש טוב, תקופה ארוכה, עד שיום אחד אספו את הילדים ואמרו לילדים, תדעו שלאבא יש סרטן, ואחרי שבוע הוא מת. וכאילו, הוא יושב אצלי במרפסת, והוא מספר את זה עם דמעות, והוא אומר, זה הסיפור שלי עם סרטן, לא מדברים, לא מדברים, לא מדברים, אבא מת. וכשאתה כותב את זה, פתאום זה העלה לי את זה. אז אתה יודע מה? זו הייתה החלטה אינטואיטיבית, אני למדתי להקשיב לעצמי קצת, יצאתי לדרך, והיום אני יודע שזה מתנה גדולה שנתתי לעצמי ולאחרים, כי קיבלתי במתנה סביבה תומכת ברמות שאי אפשר להאמין, שזה חלק מהכלים המפתחות להחלמה.
אני חושב שגם בכתיבה עצמה יש
בעיניי
אקט מאוד מאוד משמעותי של ריפוי. אני מאותו יום במיון, כשלא הייתי מוכן לשכב על המיטה, ישבתי על הקורסה, לקחתי את המחשב הנייד, פתחתי קובץ, קראתי לו מסע של החלמה, והתחלתי לכתוב בו. באמת שאני עד היום כותב בו, זה כי מבחינתי המסע ממשיך, אבל באמת תעדתי שם את כל מה שעברתי, וכל מה שעברתי אחר כך, וכאילו נהפך להיות איזשהו ממש תיעוד של כל הדבר הזה. לא יודע מה אני אעשה עם זה, כרגע זה לעיניי.
עכשיו סקרנת כאן את כולם, אני חושב שעכשיו יפעל עליך לחץ.
אני כן לקחתי, כמה חודשים אחרי שהחלמתי כבר, אז יצאתי באמת ופרסמתי את זה, ולקחתי בעצם מאותו קטע, חלק גדול ממה שכתבתי בפוסט ההוא, זה לקוח באמת מהקטע הראשון, מאותו... מאותה סיטואציה בבית חולים שאני יושב על הקורסה וכותב, זה הקטע כמעט מילה למילה שכתבתי שם. אחר כך קצת כתבתי דברים, אבל ההתחלה שלו היא משם. אז כן, יש לי את הקובץ הזה, ובכתיבה יש באמת איזשהו
ממש
היבט של ריפוי בעיניי.
ממש, מסכים איתך לכל מילה, והרגשתי את זה, גם אני גם יודע את זה, שכתיבה יש בה כוח אדיר של להוציא החוצה, ואז גם קוראים הקסמים האלה שאתה משתף, ואז אנשים מספרים, והיום דרך אגב, שאני כבר בעצם, כבר חודשיים פחות או יותר, אולי שלושה כבר נקי לגמרי, לגמרי, לגמרי מהסרטן, ורק נמצא בטיפול משמר, טיפול ביולוגי, עברתי לפני שבוע בדיוק, ביום שלישי טיפול כזה, היום בעקבות הכתיבה פונים עליי הרבה אנשים, ומשתפים אותי בזה שגילו להם את הסרטן, בדברים שהם עשו. ודרך אגב, לאורך כל הדרך התקשרו אליי אנשים בפרטי או שכתבו לי שבזכותי הם סיפרו לכל החברים והסביבה, בזכותי הם סיפרו לילדים, בזכותי הם הפסיקו להתבייש. והרגשתי את ה... איך לקרוא לזה? שליחות הזו, שלא בחרתי בה, וברור שלא הייתי רוצה אותה. וגם המסע שלי, כשאני מסתכל עליו היום שנה אחורה, וואלה, כאילו, קרה לי התסריט האופטימי. אנחנו יודעים שזה יכול גם להתקלקל בדרך, והיה גם יכול להיות הרבה דברים אחרים, שפתאום זה הופך לאגרסיבי, או פתאום זה מחליף צורה, או פתאום קורים דברים שאנחנו לא רוצים. אני ממש ציירתי תמונה מנצחת, בחרתי המון בחירות, קיבלתי אחריות על לנהל את הפרויקט הזה, עשיתי מזה ממש...
זה, אני חושב, זה רגע אמירה חשובה שווה, אני חושב רגע להתעכב עליה, כי אני מאוד מתחבר אליה גם כן, זאת אומרת, יש את הרופאים וכבודם לגמרי, אתה יודע, ברפואה והכל, אבל בעיניי זה לא מסתכם שם, וגם אני חושב שיש לנו כן נטייה כבני אדם מאוד לשים על... אני יודע, מקצועות מסוימים, במיוחד רופאים זה אחד מהם בעיניי, לשים עליהם סוג של דבר אלוהים חיים, זאת אומרת, הוא הרופא, הוא יודע, הוא מחליט, ובעצם אנחנו מעבירים את האחריות לריפוי מאיתנו למישהו אחר, וזה בעיניי, זה בעיניי טעות לעשות את זה. אני חושב, גילו, אחד ביום שגם אצלי זה, התייעצתי, לקחתי עוד חוות דעת, עשיתי המון טיפולים אחרים, נוספים, שהרופאים שלי הסתכלו עליהם ואמרו לי מה הקשקושים האלה, כן? נגיד, שפה פשוטה. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, לקחת אחריות על ההחלמה.
ממש, זה, האמת שזה הנחת היסוד הראשונה, הכלל הבסיסי הראשוני, גם שלי, אבל ראיתי זה גם בעוד מקומות, שבדיוק מה שאתה אמרת, והאמת היא שזה הרבה יותר עמוק ממה שאתה אמרת. תראה, זה קשור לסדר החברתי, וזה קשור גם לפני מאות שנים, כששמנים או מקשפים, או אני לא יודע מה, היו יודעים מתי יורד הגשם, והיו ולאט לאט היו מרפאים, וקיבלו כוחות בעצם מאוד גדולים בעיני הציבור. ובאמת, במאה השנים האחרונות של הרפואה המערבית, שמה זה כבודה במקומה מונח, עשתה מהלכים מדהימים, ובאמת, אנחנו צריכים להוריד את הכובע בפני הרפואת חירום, ניתוחים ותרופות, אבל בסרטן יש משהו מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, מילה קטנה לגבי רפואה מערבית וסרטן, ואני למען הסר ספק מאוד מאמין ברפואה וברופאים וברפואה מערבית. אבל ראיתי את זה, שמעתי את זה וחוויתי את זה. הרפואה המערבית בסרטן יודעת לעשות רק שני דברים, והרק אני שם במרכאות, כי זה לא רק, זה המון. היא יודעת להבחן מאוד מאוד טוב מה יש לך, ויודעת להיכנס ולנסות להרוג את זה, לחסל את זה. אבל היא לא יודעת לענות על שתי השאלות הכי חשובות בעולם הסרטן. השאלה הראשונה זה, מאיפה קיבלתי, מאיפה זה הגיע?
מה גרם לזה?
מה גרם לזה? אלא אם כן ישנת 50 שנה ושלך סרטן בריאות.
זה נורא מובן מאליו לכאורה. כן.
כשאתה בא ויש לך סרטן, הרופאים שואלים אותך, יש לכם במשפחה סרטן? אם אתה אומר כן, אומרים לך, טוב, אצלכם זה גנטי. אם אתה אומר לא, אומרים לך, טוב, נפלת בסטטיסטיקה. זהו, בזה זה נגמר. והשאלה היותר חשובה זה, מה אני צריך לעשות כדי שזה לא יחזור? אף אחד לא יודע מה להגיד. וזה שאלות שחיפשנו להם במקומות אחרים.
יותר, אבל יותר מזה שלא אומרים, שהם לא יודעים להגיד לך מה לעשות כדי שזה לא יחזור, בעיניי לפחות הטיפול מבחינת המערכת הרפואית, כמו שאני חוויתי איתו, once אתה חוזר עם הבדיקות והן טובות, ואפשר לסמן וי, הסתיים האירוע, מהרגע הזה מבחינתם זה הסתיים. זאת אומרת, נכון, אתה כל שנה, חצי שנה, שנה עושה את המעקב התקופתי, כן, בסדר. אבל יש פה, אין פה שתחסות לידיים, יש שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, שיצא לי לדבר עם כמה אנשים שגם כן, אחרי שחליתי, שהחלמתי, גם חלו, ואמרתי להם את זה, זה אחד, רגשית, בן אדם עבר טראומה. כאילו, אוקיי, יש טראומה, בן אדם נמצא בטראומה, רוב הזמן נמצא בפוסט-טראומה, ככה אני הרגשתי גם, הבנתי את זה, בגלל האירוע הזה. כי אין מה לעשות, שאתה מגיע לאירוע מסכן חיים, והמילה סרטן בעצם, שמשמיעים אותה, אתה ישר שם את עצמך בקטגוריה הזאת, if you like it or not, ולא משנה מה רמת החומרה, אז יש שם טראומה רגשית שצריכה טיפול, זה אחד. ושתיים, כמו שאמרת, אין שום הסתכלות על הגורמים שהביאו למחלה, ובתפיסה שלי, ואני אשמח לשמוע אם בא לך לשתף על זה, כי אני יודע שזה מאוד אישי, אבל אני עם עצמי יצאתי באמת למסע אחר כך של לחקור מה הסיבה. כי בעיניי, כדי שהוא לא יחזור, זה לא אם אני אקח תרופה כזו או אחרת, זה אם אני אבין את הסיבה הפנימית, הרגשית, שבגללה משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת. זה היה העניין, וזה מה שיצאתי בעצם לעשות.
זה מדהים שהיום אני מתחבר לכל מילה שאמרת, מבין אותה, ואני מיד אפרט. אם היית אומר את זה לפני שנה, לא הייתי מתחבר לשום דבר, משבר הרגשי, הקטע הרגשי, אלא הייתי בעולם הטכני. אני רק אסגור בקטנה את הפינה הזו של הרופאים והרפואה. אז אנחנו התרגלנו לאורך שנים לא רק לסמוך על הרופאים, לראות בהם אנשים שיודעים מה שאנחנו לא יודעים, אלא גם זה ידוע, אתה נכנס לבית חולים, לא משנה מה התואר שלך, מה הדרגה שלך, מה התפקיד שלך, אתה מסיר את הכל, מאותו רגע אתה בתוך המערכת, והדבר הזה הוא כמובן משהו שהוא משותף בכל העולם המערבי. אגב, הדבר הכי בולט שאנחנו מכירים ב... כניעה לעולם של הרפואה, הוא בנושא של לידות. ואם אתה יודע, אני ואשתי, האמיצה, ילדה 3 לידות בבית. אחת דרך אגב הסתיימה בבית חולים. אבל האם אתה יודע למה נשים יולדות על הגב בבית חולים עם רגליים מפוסקות, כאילו?
אני זוכר שזה משהו קשור בכלל, זה לא הלידה הטבעית,
זה לא נוח, זה לא טוב לעובר, זה גורם להמון המון לידות מלקחיים ווקום וקיסרי, זה מסיבה אחת בלבד, זה פשוט נוח לרופאים. זה הסיבה שמאה שנים נשים יולדות על הגב עם כיסא, עם רגליים פתוחות, כי זה נוח לרופא לראות מה קורה. אז זה במקום שאתה, היום דרך אגב זה כבר לא, ונשים יכולות לבחור איך ללדת ברוב בתי החולים, אבל זה מין קניעה כזה מאוד גדולה, ואני הבנתי את מה שאמרת מההתחלה, והייתה לי מין בחירה כזו, מודעת וגם לא כל כך של, אני לוקח אחריות על התהליך, אני לא רופא, אני קודם כל חייב אמון ברופאה שלי, והייתה לי, או יש לי עדיין רופאה מדהימה, דוקטור שושן מבית חולים קרמל, מקסימה, רכשה את אמוני ברגע הראשון, ומאותו רגע אני הולך איתה. אבל אני אחראי על התהליך ולא היא אחראית, ואני אחראי על הגוף שלי ועל המסע ההחלמה שלי ולא היא, וכל מה שהיא אומרת, והיא עודדה אותי, תבדוק ותקרא ותשאל וחוות דעת נוספת וכל הדברים האלה, ולקחתי אחריות על התהליך ממש, לא שאמרתי לרופאים מה לעשות, אבל בדקתי, שאלתי, התייעצתי, וכאילו קיבלתי את ההחלטה, או יותר נכון ניהלתי את האירוע הזה. עכשיו לגבי מה שאתה באמת אומר, לגבי, אז תראה, זה, למה אמרתי שאני היום יכול להבין מה שאתה אומר ולפני שנה לא? כי אחד הדברים שברגע שכתבתי את הפוסט הראשון של וואלה, אני אופיר אלפרין, בן 51, חולה בסרטן מסוג לימפומה, ויוצא למסע ההחלמה שלי, הגיבו מאות אם לא אלפי אנשים לפוסט הזה, ולהרבה אנשים היו מלא מלא עצות, אל תעשה כימותרפיה, זה הורס את הדם, יש אישה בבאר שבע שמרפאת סרטנים, אתה חייב לדבר איתה, תחליף בבית מזוזות, אבל אין לי מזוזות בבית, תתחיל לאכול מדוזות, אפשר להזמין, וסנפירים של קרישים, וכאילו, ומלא מלא עצות, ואתה יודע,
אני... אגב, אתה יודע, סיבות שגם בגלל הלא רציתי...
ואתה יודע, הסתכל, בגלל שזה היה כל כך הרבה עצות, הבנתי מהר מאוד את התפקיד של העצות האלה. והתפקיד שלהם הוא בסך הכל של אנשים שאומרים, אופיר, אתה חשוב לנו, אנחנו דואגים לך, זאת הדרך להגיד אני דואג לך, וכברור שאני לא... ואני אקח את העצות ואני אחליט מה שמתאים לי, ואני לא אוכל עכשיו סנפירים של קרישים, ואני לא אסע לאישה בבאר שבע שידוע שמרפאת סרטנים, אלא אני אעשה מה שמתאים לי, זה הדבר הראשון. דרך אגב, גם הייתה את השאלה שלא הבנתי, מלא אנשים אמרו לי, מה השם של אמא שלך? ואני לא מבין מה רוצים ממני, כאילו, ואז התחלתי לברר, ואמרו לי, לא, אנחנו רוצים להכניס אותך לתפילה של הבוקר, לתפילה של יום שישי, וזה מאוד ריגש אותי, שאנשים רוצים להתפלל לרפואתו השלמה של אופיר, בנאווה, אלפרין וכדומה, אז הבנתי, בהתחלה לא הבנתי, מה זה, איך קוראים לאימא שלך? כאילו, מה הקשר? אבל לימים הבנתי וגם הודיתי על התפילות האלה, ואני מאוד מאוד מעריך. וחלק מהעצות היו, וזה יתחבר למה שאמרת, תלך לנדר בוטו, תלך לנד... ואתה זוכר כמובן את ידידנו המשותף אלי ספיר, אליהו ספיר, שהוא גם מטפל מאוד בכיר, ובזמנו גם דיבר איתי, וידידה מאוד טובה שלי שהיא מטפלת, תלך לנאדר בוטו, ו... ואני ידעתי נאדר בוטו זה רפואה אינטגרטיבית, זה עולם רגשי, ולא בא לי עכשיו לחפור בעבר שלי וברגשות שלי, במשברים שלי, וכאילו זה הצעה שאמרתי לא מתאים לי. אני הולך למקומות אחרים, אני הולך לדוינג עם חשיפה לקור ובריכות קרח ונשימות של וים הוף, ואני הולך למדיטציות, ואני הולך לאפירמציות, ואני הולך לחשיפה לשמש, ואני הולך לפעילות והרבה דברים אחרים, ולאט לאט זה הלך וסגר על הנאדר בוטו הזה. ואז קיבלתי סרטון שלו שמדבר חצי שעה על התפיסה שלו וסרטן. ואז עוד מישהו אמר לי, וקיבלתי החלטה, גם בעקבות שיחה עם ידידנו המשותף דורון ליבשטיין, שגם כן מתעסק, ונאדר הוא גם דוקטור נאדר כן. בוטו, הוא גם חבר שלו, והחלטתי שאני רוצה לעבור את הטיפול הזה, את השטיפה האנרגטית. כן. קראתי הרבה, ראיתי אותו בסרטונים, למדתי הרבה, והבנתי בדיוק את מה שאתה אמרת. הבנתי שבתפיסה שלו, סרטן מגיע ממשבר רגשי לא פתור מהעבר. אבל היה גם עוד משהו שקשור גם כן למה שדיברנו, שכאילו מאוד מאוד הפחיד אותי. נאדר בוטו הוא מיפה את הסרטנים. הוא יודע להגיד לכל בן אדם, אם יש לך סרטן במקום מסוים, אז מה, איפה המשבר הרגישי הלא פתור שלך פחות או יותר? וכשאני התחלתי לקרוא, התייעצתי עם החברים והידידים שלי, מה זה לימפומה, למה זה קשור? התשובה היא כל כך חד משמעית שהבהילה אותי ממש. לימפומה זה ברור, זה עניינים של דימוי עצמי והערכה עצמית וביטחון. ואני כאילו, מהבמות, מהדיבורים, ומההצטיינות, ומהפסיכומטרי, ומהקצונה, והמודיעין, ואני ביטחון עצמי ודימוי עצמי, ותראה איך זה מתחבר. כן. לאותה הרצאה שירשתי ממך, שהובילה אותי לחקר העצמי, שהובילה אותי לראות שזה באמת מה שניהל אותי רוב החיים שלי. הצורך לקבל הערכה מאחרים, להצטיין כדי שיגידו כמה הופירו טוב ומוצלח, והתחיל איזה תהליך שבסופו אני מוצא את עצמי מתחבר לבחורה מקסימה, קוראים לה לאור נוירוזן, אם אתה מכיר.
לאור היא לדעתי פרק מספר 2 או 3 בפודקאסט עושים שינוי.
באמת?
כן.
אז קודם כל קיבלתי עליה המלצות מדהימות, ולא הכרתי, והגעתי למרכז של דורון ליבשטיין בתל אביב, במנדרין, ובאתי מאוד נקי, ובלי המון המון ציפיות, והיא העבירה לי טיפול, קודם כל, לא יודע אם מותר להגיד, אבל כואב.
זה כואב. שטיפה אנרגטית מאוד כואבת.
דורון אמר לי לפני זה, הוא אומר לי, יש לך את המטפלת הכי טובה, אבל תדע לך שמחר מאוד יכאב לך. צחקתי ככה.
זה מאוד כואב.
ודרך הכאב הפיזי, עלה כאב נפשי, ועלה משברים רגשיים, ועלו דברים שבכלל לא זכרתי מהילדות שלי, ודברים שמול אבא שלי, שבאותם ימים היה בשלבים האחרונים של החיים שלו, ומול כל מיני גורמים שאני ואתה מכירים טוב מאוד, שהכניסו המון סטרס ומתח ולחץ לחיים שלי, ועלו דברים מאוד מאוד חזקים, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ואחרי חודש בערך אמרתי לה, אני מוכן לפעם השנייה, והפעם השנייה חוויתי חוויה מאוד 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 חזקה, עוצמתית, ממש קשה להבין, אבל כנראה שמשתחררים איזה מין חומרים בתוך המוח, ממש דרך הכאב הפיזי והרגשי, ושם עלה המשבר הרגשי הבלתי פתור מהילדות שלי, שהסיפור הזה שאני סוחב כל החיים שלי, שקשור לעולם של ביטחון ודימוי עצמי, וחשש מפני מה יאמרו עליי ומה יגידו עליי, וקצת נושא של, של, של בדידות, של אדם שמרגיש שהוא מוקף לכאורה בחברים ואנשים, ועושה דברים, אבל בפנים הוא מרגיש קצת שאף אחד לא מבין אותו ולא רואה אותו, ומהמקום הזה, בדיוק כתבתי לה לפני יומיים, והזמנתי אותה לאירוע שאני עושה שלה בחזרה לחיים, לצערי לא יכולה לבוא, אבל כתבתי לה המון המון תודה, וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת, לאותו משבר רגשי בלתי פתור, ואני מרגיש שיש לי היום תשובה לשאלה הגדולה, מה אני צריך לעשות היום כדי שזה לא יחזור בעתיד, מעבר לשימור והבדיקות.
כן, כמובן, תשוב, הרפואה יש לה את הדרך שלה, וזה חשובה, אני לא מזלזל בזה, אבל היא בעיניי היא לא הוליסטית, ולא נותנת מענה לכל הזה, וגם, ושוב, היא סימפטומטית, מטפלת בתסמינים, היא לא נותנת מענה לשורש, והשורש הוא רגשי, פנימי, ושם הדברים שצריך לטפל בהם.
ממש ככה, ואני רק אוסיף שוב שאני, שאני מכיר אנשים שבחרו רק בצד ההוליסטי והמשלים, לי היה ברור, אני בגם וגם, אני מאמין, אני עושה, אני הולך לטיפולים, אבל אני גם מטפל בעצמי, בשטיפות, בקרח, הייתי ישן, הקלטתי אפירמציות ומשפטים ותהליכים מסוימים שעברתי עם עצמי, שמאוד מאוד עזור לי, וכמובן שקראתי וראיתי סרטים, וברנה בראון, שאתה מדבר עליה הרבה, והכוח של הפגיעות, אגב, ההרצאה שלה עזרה לי לקבל את ההחלטה לשתף את האחרים, וכמובן, הסרטון על האומץ, ההרצאה על האומץ בנטפליקס, במקומות האלה, ואתה יודע, ושנים, נזכרתי, כן, שנים, אמרו לי, תקשיב ללואיז היי.
אני גם מדברת הרבה על הקשר הזה.
כן, שנים נמנעתי מזה, כי האמריקאית מבוגרת שנדברת נורא לאט, ואתה יודע, יש לי מספיק מנטורים בעולם, וברגע שלקחתי את ה... ויש לי ידידה שאמרה לי, אופיר, הספר, Heal Your Body, לרפא את עצמך, הוא ספרון קטן ומדהים, והורדתי אותו לאודיבל, והייתי שומע אותו בהליכות, ואמרתי, בוא, זה מטורף. אז הקלטתי, יש לה הקלטה שלמה של 40 דקות, על אפירמציה לריפוי מסרטן, והתאהבתי בה ובתכנים שלה, ושמעתי ומלא פודקאסטים שמדברים על הנושאים, וקיבלתי כוחות וידע, וכאילו הייתי במין מסע כזה נורא נורא גדול, לצד כמובן לא מעט אתגרים, פיזיים, אישיים, כלכליים, דאגות, הרבה דאגות, מחשבות על העתיד, מה יהיה, אם זה לא יצליח, אבל ציירתי תמונה מנצחת, ולשמחתי, זה הצליח.
אז היום אתה אחרי זה, ומה אתה מרגיש נגיד שהדבר הכי, שנשארת איתו מכל הדבר, זאת אומרת אני?
אז זו שאלה מעולה מה שאתה שואל, והבאתי לך ולמי שיצפה בתוכנית הזאת, משהו שהוא מאוד מיוחד, בדיוק על מה נשאר עם המקום הזה. אני בעולם שאני מאוד, לא יודע, אני הייתי צריך לראות את הסרטן, בסדר, לראות מה זה. ברור שלא נכנסה חיה לגוף שלי ואוכלת אותי, אבל מה זה? וכשאמרו לי את הדימוי הזה עם הכדורי פינג פונג בתוך הגוף וכדומה, באתי לבת שלי, אמליה המקסימה, שהיא ציירת מכוננת בת עוד מעט 16, ואמרתי לה, אמליה, תציירי לי את מה שאני רואה. אני אגיד לך מה אני רואה. אני רואה את גוף שלי ואני רואה כאן 100 כדורי פינג פונג, בלוטות כאלה שנמצאות, לוחצות על כלי דם. היא אמרה לי, אבא, הבנתי. והיא חזרה לי אחרי בערך שעה, והיא ציירה לי את הציור הזה, אוקיי?
אתה ראית לשם?
כן. ואתה יכול לראות כאן בציור הזה, אוקיי?
אולי רק נתאר את זה רגע לטובת מי שמקשיב ולא רואה את הוידאו.
אז רואים כאן גוף של בן אדם כאילו שהוא פתוח, ורואים בפנים את ה... כמו, מה זה, בלוטות לימפה, כמו כדורים גושים כאלה אדומים שממלאים את כל הבטן והמפסעה, וכאילו לוחצים, וזה מאוד... מה זה מאוד? זה כזה, זה לצל הפנים כאילו. וראיתי את זה, אמרתי, וואו, זה מדהים, אני אוהב את הציור הזה. תליתי אותו מול העיניים שלי, ואתה אגב, והרופאה שלי אמרה לי, שלמרות שזה לא באמת נראה בדיוק ככה, זה די דומה, וזה מדהים שילדה שאין לה מושג ברפואה, ציירה את זה. אז לפני 3 שבועות, אולי חודש, פחות או יותר, אתה שואל אותי מה זה, כאילו, בסדר, אז תלוי מול העיניים, אבל אני כבר נקי, כאילו, קיבלתי את התשובה הסופית, וגם מה-PET-CT, וגם מבדיקת מוח עצם והכל, ואמרתי לאמליה, תקשיבי, את זוכרת את הציור שציירת לי, שתלוי לי מול העיניים? אני רוצה שתציירי את הציור הזה עכשיו כשאני בריא, אני לא רוצה אבל גוף בלי נקודות, אני רוצה כאילו שנשאר שם שיעור, משהו שנשאר כאילו, ואמר לי, אבא, הבנתי, והיא חזרה לי אחרי שעה, אוקיי?
וואו.
עם הציור, סליחה, עם הציור הזה, אוקיי? ואני חשבתי על כדורים מזהב, והיא הוסיפה את הכדורים האלה.
שוב, תתאר שנייה רגע לטובת
ה... היא בעצם, היא החליפה את הבלוטות לימפה האדומות, וכאילו, איך נקרא להם?
זה נראה כמו סוכרות על מקל העגולות האלה, נכון? נכון,
מין כדורי קסם כאלה, כאילו, זה אומנם יצא מהגוף, אבל זה השאיר שם שיעור. זה השאיר לי שיעור, אני תלמיד של החיים, זה השאיר לי שיעור לחיים. ביקשתי גם מגן דוד בגלל החטופים והמלחמה והכל, אבל הסתכלתי ואמרתי, וואו, זה מה שאני מרגיש. אז אם אתה שואל אותי היום, כאילו יש לי מלא תובנות כאלה, אני מוכן להגיד גם משפטים כאלה מאוד גדולים, אבל יש לי מין שיעור כזה שאני, דרך אגב, אני עוד לא מאחוריו לגמרי, כי זה עכשיו בדיוק השנה ואירוע גדול שאני עושה, כאילו אני סוגר את הדברים, אבל אני מרגיש שהייתי במסע, מסע של החיים, מסע קשוח, ביצעתי בו המון בחירות, למדתי בו המון דברים, בעיקר מה שהרבה מדובר עכשיו על, על עיקר ותפל, על מרדף אחרי חומר, okay. לעומת רוח, על המשמעות הבאמת אמיתית של, לא רק של מושג בריאות, של חיים, של, של מה נכון, מה לא נכון, איפה באמת לשים את ה... את מה? את האושר שלי, את האהבה שלי, את הרצונות שלי, וכאילו, וגם שיש לי איזשהו מין, בעקבות השיעורים הגדולים שלמדתי, איזשהו שליחות גדולה, להעביר את זה הלאה, ובתובנות היותר, משפטים כאלה ש... ואני לא מזלזל, שלמדתי בעקבות הסרטן, יש משפט שאני מאוד לא מתחבר אליו, שאומר, תחיה כל יום כאילו זה היום האחרון בחיים שלך, כי אם היום זה היום האחרון, אז צריך להיפרד מהמון אנשים, וזה לא מתאים דרך אגב. אז אני לא טוען לחיות כל יום כאילו זה היום האחרון בחיים. אני טוען שמכיוון שאנחנו לא יודעים מה יגלו אצלנו מחר, תחשוב לפני שנה, לא יודעת מה יגלו אצלי מחר, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יגלו אצלנו מחר, אז כדאי לחיות את היום באהבה, בנתינה, בעשייה, בהתקדמות, במשמעות, כי אנחנו לא יודעים מה יגלו אצלנו מחר. ומזה אני גוזר עוד דבר קטן שנורא אפיין אותי שלפני הסרטן. לא לדחות את הדברים הקטנים של החיים. אני מבין שדוחים קנייה של בית, אני מבין שדוחים מן משהו כזה נורא נורא גדול, אבל משהו קטן שבא לך, איזה קפיצה לסוף שבוע לאירופה, איזה בריכה לחצר, איזה מנגל, איזה יציאה עם הילדים, איזה, לא יודע, גאדג'ט שאתה נורא רוצה, או יותר מזה, להגיד לבת זוג שלך, או להורים שלך, או לחבר שלך שאתה אוהב אותו, ונעים לך לשוחח איתו, או כל הדברים שאנחנו נוטים לדחות אותם כי הם קטנים, לא לדחות אותם. כי אתה לא יודע מה יגלו אצלך מחר, ואז הכל יקבל פרופורציה אחרת. והתחלתי בשנה האחרונה לעשות את זה, שאני לא דוחה, והמון דברים קטנים שלא הייתי עושה, אני עושה אותם היום, ולדעתי זה שינה אצלי משהו מאוד מאוד גדול, וכל הדברים הקטנים האלה נורא שמחו אותי.
אני מאוד אתחבר לזה, אני חושב שזה גם אצלי זה משהו שמאוד השתנה, אני קורא לזה במקום הזה של חוויות, פחות מעניין אותי גאדג'טים, אבל כאילו חוויות, כאילו שזה דבר שמאוד מאוד, אני מאוד אינטואיט, זאת אומרת, ולא לדחות אותן, ובאמת לעשות את הדברים שבא לי, לא בפנסיה, ולא כשהילדים יגדלו, ולא כשהמלחמה תסתיים, אלא לעשות אותם כשאני רוצה ויכול לעשות אותם, כי באמת אפשר לדעת מה לפגוש מחר, גם האירועים שקרו ככה, אתה יודע, עכשיו בחודשים האחרונים, הראו לנו שאי אפשר בכלל לדעת מה יקרה מחר, ואיפה נהיה, אז באמת אני חושב שיש פה את המקום הזה, יש את הזמן הזה שקיבלנו פה, אז כדאי מאוד למצות אותו.
ממש, בדיוק ככה.
אנחנו ככה, לקראת סיום, יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי?
האמת היא שלא עולה לי משהו שרציתי שתשאל, אבל לא, אין לי.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
האמת שכן.
יאללה.
כמו שאמרתי לך, רגע לפני שפתחנו את המיקרופונים, אני ממין תקופה כזו של, איך נקרא לה? פרשת דרכים. לכאורה אני כאילו מסיים את הסרטן, עוד לא סיימתי עם זה לגמרי, יש כמה תופעות לוואי, אבל אני כאילו כבר אחרי הסערה, יש אצלי הרבה מאוד שינויים בחיים, ויש לי תמיד את המין חוסר ודאות הזו, וכאילו לגבי העתיד, כאילו מה יהיה. ואני חי עם זה ככה, במין שיח פנימי כזה, של הנטייה שלי לחשוש מפני העתיד, לעומת הנטייה שלי להיות דווקא אופטימי ולהאמין, ולהיות מילה שראיתי שגם אתה אוהב אותה, סקרן.
כן.
אבל איך אתה מתנהל היום, אוקיי? עם אל מול מי שאתה רוצה להיות, עומד להיות בעוד שנה מהיום, חמש שנים מהיום, אם יש לך איזה תשובה שיכולה קצת, קצת לעשות סדר בבלגן שיש לי.
אני אעשה עכשיו מאיפה, מאיזה זווית לענות על זה. אני לא חושב שיש לי כל כך תמונה בראש של מי אני רוצה להיות עוד 5-10 שנים היום, שזה מאוד שונה מאיך שהייתי בעבר. כי ראיתי עבורי ש... זה, אני אגיד פה עוד משהו, אני גם היום, זה לא שאין לי מטרות בחיים, אבל זה לא כמו בעב... זה לא שאני, אין לי היום את ה... אוקיי, אלה המטרות שלי לעשר שנים הקרוב, אין לי את זה. אין לי את הדבר הזה, אוקיי? יש לי מה אני רוצה לחוות עכשיו, אוקיי? איך אני רוצה לחיות עכשיו, איזה חוויות חיים בא לי לחוות עכשיו, בעכשיו המאוד קרוב, בסדר? מה בא לי כאילו, ולפי זה אני חווה, אני הרבה יותר מנסה להיות בטווח המאוד קרוב, זה לא שאני תוכנית לעתיד, אבל תוכנית לעתיד, אני יכול להגיד לך, אוקיי, במאי אני נוסע עם ורד, אנחנו הולכים לעשות את הקמינו דה סנטיאגו, בסדר? את המסלול הזה, כן?
וואו, איזה כיף.
זה אני יכול להגיד לך, במאי זה הולך לקרות. ביולי יש איזה מסיבת טרנס שאני חושב עליה בהולנד, כאילו כזה שעוד לא התגבשתי, אבל זה כאילו, זה משוריין ביומן. ברמות כאלה, של, שוב, ובעיקר חוויות. בעיקר חוויות חיים שאני מחפש
לעצמי. לצבור, לאסוף חוויות.
כן, אז אני מול זה, ואני גם מבין, שוב, אתה מכיר אותי, ואני באתי מעולם הזה של הישגיות ומטרות, וספר להגשים שכתבתי, כאילו עוסק בדיוק בדבר הזה. אז היא מאוד השתנתה אצלי התפיסה הזאת, לא רק בגלל המחנה, גם כל מה שעברתי בשנים האלה, אבל שוב, שאין דבר רע לשים חלומות ומטרות וזה, יש לזה את המקום. אני חושב שאני פשוט בפאזה אחרת בחיים, שזה... אין לי איזה מטרות כלכליות גדולות שאני כאילו, זה לא כזה, אין לי את הבית חלומות שבא לי לבנות, זה לא מרגש אותי הדברים האלה, זה ממש לא עושה לי את זה, זה מרגש אותי לעשות את הטיול בקמינו, מרגש אותי מאוד, אוקיי, אני בסוף מרץ הולך לעשות ריטריט חדש, פעם ראשונה 5 ימים, ריטריט כזה, כאילו על חופש, מרגש אותי מאוד, זה דברים ש ושוב, ולא כי עכשיו, כי הריטריט הזה עכשיו הופך להיות מושב מוצר הדגל שכל בית בישראל יכיר אותו, זה לא מעניין אותי, זה לא לשם, אני בא לי לעשות את זה, לחוות את החוויה, אם אחרי התחשק לי לעשות את זה עוד פעם זה יהיה, אם לא התחשק לי, אני אגיד, הייתה אחלה חוויה, להמשיך הלאה לחוויה הבאה, אני יותר במקום הזה היום.
קודם כל זו תשובה נהדרת, אבל תוך כדי שאתה מדבר, עלתה לי עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך. כי באמת לא נפגשנו הרבה זמן. ועכשיו משך שעה ככה, באמת דרך השאלות שלך, הצלחת לפתוח את הצוהר לתוך השנה הזו שעברתי. מעניין אותי איך זה, מה אתה חווית, מה אתה ראית כאילו על או עליי בכלל, או על השנה שעברתי, כאילו יש לך איזה מין תובנה של רגע כזה מהשעה האחרונה.
לגביך אתה מתכוון.
כן.
תראה, אז באמת לא היינו בקשר, ואז איכשהו כאילו נתקלתי בפוסט הזה שלך, הראשון, וראיתי גם את ההזמנה שלך לקבוצה, והייתה לי שם החלטה מודעת, אמרתי, אני לא... לא הרגשתי משיכה להיות בתוך הסיפור הזה, שאני לא יודע להגיד אפילו למה, אני לא חקרתי עם עצמי יותר מדי, למה פשוט מאוד הקשבתי למה, אבל לא הרגשתי משיכה להיות שם בסיפור הזה, אבל כן מדי פעם שהיית כותב פוסטים שלא בקבוצה אלא בחוץ, אז כן ראיתי לא מעט מהם, וראיתי שאתה עובר שם איזושהי דרך, אוקיי, וזה כאילו, וגם גם הבנתי באיזשהו מקום שבאמת הכתיבה זה איזשהו תהליך של ריפוי עבורך, ככה אני חוויתי את זה לפחות, כאילו יכולתי לראות את זה. ואני חושב שיש שם איזשהו אפילו, איזשהו תהליך של כילוף הייתי אומר, שהתחיל שם, אני לא יודע אם אני מדייק פה או לא, אבל אני חושב שאתה עוד בתוכו, אני לא, אני עוד מרגיש שיש עוד... יש לך שם עוד כילוף, אגב לכולנו יש, זה לא, הכילוף הזה הוא לא מסתיים מתי שגם לי יש מה לקלף מלא, אבל כאילו אני מרגיש שאתה עוד, אתה עוד בעיצומו, ובתחושה שלי אתה, אני אגיד רגע משהו על עצמי, אבל אני אשליח אותו גם עליך, בסדר? אתה רושה לי? לא אשליחה לך?
בוודאי.
אוקיי. אחרי שהחלמתי והתחלתי את תהליך טיפולי מאוד עמוק וזה, אז המטפלת אמרה לי באיזשהו, די בהתחלה יחסית של התהליך, היא אמרה לי, אתה בכלל לא מכיר מזה, ערן. אוקיי? היא אמרה לי את המשפט הזה, ואני בהתחלה אמרתי, כאילו, בהתחלה שאמרה לי, זה תלתה לי הרבה התנגדות, מה זאת אומרת לא מכיר, אני בן אדם מודע, אני עושה מון תהליכים, אני פה, אני שם, אתה יודע, האגו קפץ והשתולל. והיום אני לגמרי מבין מה שהיא אמרה, ואני מסכים איתה, אני בכלל לא הכרתי מי זה ערן. וזה מאוד מתחבר למה שפתחנו איתו, על הדמות שיש לנו בראש מי אנחנו, שהיא לאו דווקא באמת מי אנחנו. ואני חושב שיש לך פה הזדמנות, כי התהליך הזה בעיניי עכשיו מתחיל, כי עד עכשיו היית עסוק בפן הבריאותי, שזה יותר מהצד ההישרדותי של הדברים, אתה יודע, הבריאות שלנו, אנחנו צריכים לעשות את הדברים כדי להישאר בחיים קודם כל, אבל עכשיו יש לך פה לדעתי איזושהי הזדמנות באמת לצאת למסע, מסע של על החיים, כאילו, של באמת לגלות מזה אופיר.
וואו, זה יופי, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אני מסכים. יש לי משפט שאני אומר לעצמי, אולי זה הדבר האחרון שאני אגיד, שמע, אתה יודע, מכיר שיש קצת מחשבות ומה יהיה ודאגות, ובכלל האדמה קצת הורידת עכשיו לכולנו. ואני מנסה לתרגל משהו חדש, אני בטוח שאתה אוהב אותו, הוא לא קל. אני מחליף דאגה בסקרנות. כל מה שעולה לי דאגה, כאילו מה יהיה עם הזה, אז אני סקרן לראות מה יהיה אם זה לא יצליח, מה יקרה אם אני אעשה ככה וככה, איך זה יהיה. וזה מתחבר להזדמנויות הגדולות, אז אני מנסה להיות סקרן, כי היא מילה יותר יפה, ולנהל את הדברים, ובעיקר להיות מאוד מאוד אופטימי, ומלא תקווה.
זה תמיד טוב, אני חושב שזה חשוב, אני יכול להגיד חשוב, מפרספקטיבה שלי, של כמה שנים, כאילו לפניך בתהליך הזה אולי, במובן הזה, שבאמת היום, אני מאוד מבין את המשפט הזה, שאתה לא יודע מי זה ערן, ואני חושב שאני מתחיל לגלות היבטים של מי זה ערן האמיתי היום, בכל מיני דברים וחוויות שאני חווה, והם הרבה מאוד מקרים מאוד מפתיעים אותי, כי סתם נתתי את הדוגמה של הבישול קודם, זה דוגמה, אבל כאילו זה בהרבה מאוד היבטים של החיים, שהדבר הזה בעצם אני חווה אותו ומגלה בעצם מי זה ערן באמת, אז מאחל לך לגלות את אופיר.
וואו, איזה יופי, אני סקרן לגלות. תודה.
אז הרבה, המון תודה אופיר, ואני אגיד רגע למי שככה צפה בנו ונהנה מהפרק הזה, אני חושב שיש בפרק הזה הרבה תקווה, והרבה גם אני חושב דברים מאוד פרקטיים שאפשר לקחת לכל מי שמתמודד, זה לא צריך להיות רק עם מחלה, כל אתגר, אז בטוח שיש גם מישהו בסביבה שלכם שכרגע מתמודד עם איזשהו אתגר, אני חושב שהפרק הזה יכול לעשות לה הרבה טוב, אז תעבירו את זה, לא, זה דבר אחד. דבר שני, בואו פרגנו, אם אהבתם את הפרק, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותנו לנו שם בלייק. וגם דבר שלישי רציתי להגיד, אבל אני לא זוכר אותו כרגע, אז המון 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 תודה אופיר, הרבה בריאות.
תודה ערן על הזכות, תודה גדולה.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו eranstern מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.